שבת דף נון ב' מתחילים בעזרת השם, דף נון א' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, מספרת הגמרא לוי בריידר רב הונה ברכיה ורבא ברב הונה, שניהם הבו כאז לבאורך, הלכו יחד בדרך. הדרך ארץ שהרב הולך בראש ואחריו הולך התלמיד. ואם שניהם רוכבים על גבי חמור, אז החמור של הרב קודם, אחר כך החמור של התלמיד. כמובן, מדובר פה שהם נועדו יחד, קבעו ביחד ללכת. לא סתם שתי אנשים הולכים, אז צריך תמיד לתת לרב ללכת ראשון, לא. אלא כשהם קובעים ללכת יחד, אז דרך ארץ הוא שהרב ילך ראשון, וקצת אחריו ילך התלמיד. ככה מסביר תוספות. אבל כאן קדמי חמרה דלוי, החמור של לוי שהוא היה תלמיד, הקדים לחמרה דרבא בר אבונה לפני החמור של הרב רבא בר אבונה. חלש דעתי דרבא בר אבונה, זה גרם חלישות הדעת לרב. לוי הרגיש בזה, אז הוא אמר לעצמו, אימא לי מילתא, אני חייב עכשיו לומר לרב איזשהו דבר, כי היכי דעתותיו דעתי, כדי שתתיישב דעתו, שלא יקפיד. אמר לי, אז הוא אמר לו בחוכמה, לוי אמר לרב, כבוד הרב, מה היה הדין? חמור שעסקיו רעים, חמור מרדן, כגון זה, כמו החמור הזה, ראית אותו? הוא פשוט רץ, לאן הוא רץ? הוא לא מבין שיש כאן עניין לכבד את הרב? בכל זאת, זה חמור זה. ואני מנסה להחזיק אותו ואני לא מצליח. אני הייתי רוצה לכבד אותך, אתה צריך ללכת לפניי. אבל הוא פשוט מתמרד. כזה חמור אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב. מה היה הדין בשבת? הרי במשנה למדנו, תחילת הפרק, שאם אדם הרי מצווה שהבהמה שלו גם תשבות. עכשיו, מה שייך שבהמה תשבות? שהיא לא תישא מסעות. בהמה רגילה לשאת מסעות, בשבת היא לא יכולה לשאת מסעות. מה ההגדרה של מסעוי? אפילו החבל שאיתו נושאים את הבהמה, אז אם זה בהמה שלא מועילה החבל הזה, זה בהמה מרדנית, שצריך לתת לה חבל חזק. אם אתה שמה לה חבל חלש, זה סתם מסעוי, זה לא נחשב בכלל, זה לא נחשב שמירה. אם אתה נותן לה חבל כמה שצריך בשביל לשמור עליה, אז זה לא נחשב מסעוי, וזה לא נחשב שהיא מוציאה מרשות לרשות בשבת, מותר לה לקחת את זה, מותר לה לשים עליה כזה חבל. אבל אם החבל הזה לא מועיל, הוא חלש מדי, אז זה לא נחשב שמירה, אלא זה נחשב מסעוי. עכשיו, אם זה מדויק, השמירה המדויקת מה שהבהמה הזאת צריכה, ושמים את זה עליה בשבת, על הצוואר שלה בשבת, או על כל אחד איפה ששמים, בפה או רסן בפה וכדומה, שזה השמירה המדויקת, זה ודאי לא נחשב מסעוי. עכשיו, היה ויכוח בין חכמים לבין חנניה, מהי הדין בהמה שזקוקה לשמירה רגילה, אבל נותנים עליה שמירה חזקה יותר, שמירה יתרה, האם זה נקרא מסעוי, או שזה נקרא שמירה וזה מותר? אז כאן הוא רוצה לשאול, כמו מי ההלכה? חמור שעסקיו רעים כגון זה, מה הוא לצאת בפרומביה בשבת? האם מותר לו לצאת עם רסן מברזל, או שזה נקרא שמירה יתרה בשבילו, ואסור לו לצאת עם רסן מברזל כמו הדעה שאוסרת? אמר לי, השאלה לא מתחילה בכלל, אמר רבא בר אבונה. אחי אמר רבוך משמי דשמואל, אביך רב הונא ברכיה אמר בשם שמואל, הלכה כחנניה, שאפילו אם זה שמירה יתרה, בכל זאת מותר לצאת עם זה בשבת. זה לא נחשב מסעוי. אז לכן, גם אם פרומביה זה נקרא שמירה יתרה לגבי החמור שלך, המרדן שעליו אתה מדבר, בכל זאת היה מותר לך לשים את זה עליו בשבת, כי אנחנו פוסקים כמו דעת חנניה. תנא דבי מנשיה. דבר מעניין, עז שיש לה קרניים חלקות, שאם קושרים לה את החבל בשביל לקחת אותה בקרן, אז היא מצליחה להתחמק ולהשחיל את עצמה החוצה מהחבל. לכן מה עושים? חוקקים חור בקרן ושם קושרים את החבל. עז שחקק לה חור בין קרניה בקרן, אומרת הברייתא, יוצא באפסר בשבת. מותר לחבר לשם חוט ולתת לה לצאת ככה לרשות הרבים בשבת. כי לא חוששים שהחבל יתנתק ויבוא הבעלים לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. בא רב יוסף, יש לי ספק. תחב לה בזקנה מהו. האם מותר לעשות קשר בזקן של העז, של התאיש, וככה לחבר את זה אליה, ולהוציא שהיא תצא ככה לרשות הרבים בשבת. מצד אחד, כיוון דאי מנתח לי, כאיב לי. אם היא תנסה להתנתק מהחבל, זה הכאב לה, כי זה מושך לה את השיער. לא עד שיהיה לנתוחה, אז היא לא תבוא לנתק את עצמה. אז אם כן, החבל לא ייפסק. או דילמה, או שנחשוש, זימנין דרפי ונפיל, יכול להיות שהקשר לפעמים הוא לא מספיק חזק, הוא יתרופף מעצמו ויפול, ואז עתה להטויה 400 ברשות הרבים, מבוא לתתת, זה 400 ברשות הרבים, ולכן יהיה אסור, תיקו, השאלה הזאת תעמוד בספיק. מביאה הגמרא תנן הטעם, למדנו משנה, סוף הפרק שלנו, המשנה האחרונה בפרק במי בהימה, בדף נ"ד, משנה שמה אומרת, ולא הפרה אסור לה לצאת לרשות הרבים בשבת, ברצועה שקושרים לה בין קרניה, בין קרן לקרן. לאיזה צורך? אז יש שתי סיבות שקושרים לה את הרצועה הזאת. סיבה ראשונה, ליופי. סיבה שנייה, כדי לשמר את הפרה. ליופי, ודאי שאסור לה לצאת ככה לרשות הרבים, כי זה נחשב שהיא מוציאה מרשות לרשות. זה נחשב מסעוי. השאלה לשמר. אם היא זקוקה לשמירה הזאת, אז ברור שמותר לה לצאת ככה לרשות הרבים. אבל פרה היא מאוד ממושמעת, מטבעה. והיא לא צריכה שישמרו אותה. אז בשביל מה שמה לה את הרצועה בין קרניה? לשמירה יתירה. כאן יש ויכוח בין החכמים, בין רב לבין שמואל, האם מותר לפרה לצאת בשמירה יתירה לרשות הרבים או לא. אמר רבי ירמיה בר אבא, פליגי בר רב ושמואל. אחד אמר, בין אם הוא צובע את הרצועה ומניח את זה בין קרניה של הפרה לנוי, ובין אם הוא נותן רצועה בשביל להחזיק בה כדי לשמר את הפרה, אסור. למה? כי הדעה הזאת צוברת ששמירה יתרה אסור. ואחד אמר, רק לנוי אסור, אבל ולשמר יהיה מותר, כי לפי דעתו שמירה יתרה מותרת. עכשיו, אמר רב יוסף, תסתיים, אני יכול להוכיח הוכחה ברורה, דשמואל הודה אמר, לנוי אסור לשמר מותר. זאת אומרת, הדעה השנייה כאן, מבין שתי היש שומרים, במחלוקת רב ושמואל, הדעה השנייה היא שמואל, והוא זה שמתיר שמירה יתרה. מה ההוכחה? דבר ברור. דאמר רב הונא בר חייא, אמר שמואל הלכה כחנניה. מה סובר חנניה? ששמירה יתרה מותרת, אם אני לוקח בהמה. שמה לה רצועה שהיא חזקה, ובעצם הייתי יכול להסתפק ברצועה חלשה יותר, אז זה ששמתי רצועה יותר חזקה שזה שמירה יתרה, זה נחשב עדיין שמירה ומותר לבהמה ככה לצאת לרשות הרבים. אז אם כן, זה שכתוב שכשקושרים רצועה בין קרניה של הפרה, אם זה לשמר מותר, זו דעתו של שמואל. אביי היה אחד מהתלמידים של רב יוסף, והוא שמע את ההלכה הזו. אמר לאביי, לכאורה, עד הרבה, אפשר לומר הפוך, תסתיים דשמואל הוא דאמר ששמירה יתרה אסור, ולכן בין לנוי ובין לשמר אסור שבהמה שהפרה תצא ככה לרשות הרבים עם רצועה בין קרניה. מה ההוכחה שלי ששמואל סובר שמירה יתרה אסור? אז הוא מביא את זה בשלושה שלבים. שלב ראשון, דאמר ויהודה אמר בשם שמואל, מחליפים לפני רבי. השלב הראשון הוא כזה. משנה מביאה שהשמירה של גמל זה על ידי אפסר. זה מין רצועה שקושרים לה בפה. חבל שקושרים לה בפה. ונעקה שזאת הנקבה של הגמל, לבנה, היא לא מספיק לאפסר, אלא היא צריכה שמירה של חתם, לכן מותר שהיא תצא בחתם. אז מחליפים לפני רבי של זו בזו מהו. מה יהיה הדין? הפוך. זאת אומרת שהנעקה תצא באפסר, או שהגמל יצא בחתם. האם זה מותר או שזה אסור? זה שלב ראשון. שלב שני, רבי לא ענה תשובה על זה. היה שמה אחד מתלמידי חכמים המופלגים שהכניע את עצמו לנשיאות של רבי הקדוש, זה היה רבי ישמעאל ברבי יוסי. אמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, כך אמר אבא, יש ארבע בהמות יוצאות באפסר. איזה ארבע? הסוס, הפרד והגמל והחמור. זה שלב שני. זאת אומרת, אנחנו רואים את דבריו של רבי יוסי בר חלפתא, סתם רבי יוסי, זה רבי יוסי בר חלפתא, שאומר שגמל יוצא באפסר. עכשיו, מה מתכוון רבי יוסי בזה? ומה מתכוון שמואל לומר בהמשך של הדברים האלה? לאו למיוטי גמל בחתם, וכשמואל לא התכוון להגיד שגמל מותר לו לצאת דווקא באפסר, אבל בשמירה יתירה אסור, בחתם אסור. לכן יש ארבע בהמות שיוצאות רק באפסר ולא בשמירה יתירה, לא גמל בחתם. אז כאן אנחנו כבר בשלב השלישי, בשלב של ההוכחה. אם כן רואים ששמואל סובר, אם נאמר באמת ככה, אם נדייק באמת ככה, שמה ששמואל התכוון להגיד שיש ארבע בהמות שיוצאות באפסר ואחד מהם זה גמל, מתכוון לדייק שמה הכוונה, מה מתכוון שמואל להגיד כאן? שגמל מותר לו לצאת רק באפסר ולא בחתם, זאת אומרת ששמירה יתירה, שמואל מתכוון להגיד שאסור. אז הנה לנו הוכחה הפוכה, אומר הבעל רבי יוסף, שלפי דעת שמואל שמירה יתירה אסור. וזה סותר את מה שאתה הוכחת ממה ששמואל אמר על אחר כך חנניה, ששמירה יתרה מותר. רש"י מסביר שדבריו של שמואל אפשר להסביר אותם בשני אופנים. אופן ראשון, כמו שאמרנו, שכשהוא בא ואמר שהחליפו לפני רבי של זו בזו מהו, אז התכוון לשני הכיוונים. גם הרי גמל יוצא באפסר, מה יהיה הדין אם הוא יצא בחתם? וגם נעקר יוצאת בחתם, מה יהיה הדין כשהיא יוצאת באפסר? עכשיו, אם אנחנו אומרים שכש... על האופן הראשון, גמל יוצא באפסר, ושאלו לפני רבי מה יהיה הדין האם מותר לו לצאת בחתם, ואז הוא הביא את הדברים האלה של רבי יוסי, אז הביאו את הדברים של רבי יוסי בר חלפתא, שגמל מותר לו לצאת דווקא באפסר, ולפי זה אפשר לדייק, שבחתם אסור, אז אם באמת אפשר להוכיח ששמואל סובר, ששמירה יתרה אסור. אבל יש עוד אופן אחר. אפשר לומר את השאלה שהחליפו לפני רבי, שזה מדבר דווקא על נעקה וחתם, החליפו לפניו מה יהיה הדין אם מותר לו לצאת באפסר. ועל זה הוא ענה, יש רק ארבע בהמות שיוצאות באפסר, ואחד מהם זה הגמל. נעקה אסור לו לצאת באפסר, כי זה לא שמירה בשבילה בכלל. ולפי זה אין הוכחה ששמירה יתרה יהיה אסור, כי ייתכן שגמל מותר לו לצאת בחתם. וזה מה שענה רבי יוסף לאביי, סמי ה, מקמי ה, תמחוק את מה שאתה רוצה לדייק, רב יהודה בשם שמואל, מחליפים לפני רבי, ואתה רצית לדייק שמה מתכוון, את האופן הראשון, שזה מה שהתכוון שמואל להגיד, שגמל אסור לו לצאת בחתם, לא, תמחוק את זה, מה ששמואל התכוון להגיד, זה שלנעקה אסור לצאת באפסר. למה אני חייב לדייק דווקא ככה, מקמי ה? כי יש לנו אמרה אחרת של שמואל, ששם הוא אומר, שהלכה כחנניה, ששמירה יתרה, מותר לבהמה לצאת איתה לרשות הרבים בשבת. שואלת הגמרא, ומי חזית דמסמת ה מקמי ה? מה ראית למחוק את מה שאמר רב יהודה בשם שמואל, ואתה חייב להוכיח שלא יכול להיות שהוא התכוון להגיד שלגמל אסור לצאת בחתם, ואתה מוחק את זה בגלל ששמואל אומר הלכה כחנניה, אדרבה, סמי ה, מקמי ה, אולי תגיד שבזה שאנחנו מדייקים ששמואל אומר שגמל אסור לו לצאת בחתם, נדייק שמה ששמואל אמר, מה שאומרים בשם שמואל, שהלכה כחנניה זה לא נכון, כי באמת שמירה יתרה אסור. אז רבי יוסף ענה, אתה יודע למה אני מחקתי את האמרה שאתה הבאת? למה אני אומר ששמירה יתרה מותר? נראה מדברי רש"י שהוא גורס ככה. דאיתמר, רב חייא בראשי אמר בשם רב, בן לנוי, בן לשמר אסור. זה ממש מפורש. שפרה, שאסור שתצא עם רצועה בין קרניה, רב הוא זה שאומר שגם לשמר אסור, כי שמירה יתרה אסורה. ולעומת זאת, ורב חייא בראשי אמר בשם שמואל, לנוי אסור ולשמר מותר. אז אם כן, יש לנו הוכחה מפורשת מה דעתו של שמואל לגבי שמירה יתרה, ומה דעתו בכלל, מה הכוונה. שפרה יוצאת, פרה אסור שהיא תצא ברצועה שבין קרניה, זה הכוונה דווקא לנוי, אבל לשמירה מותר, כי שמירה יתרה לפי דעת שמואל יהיה מותר. שואלת הגמרא, שמירה יתרה זה אסור? כך סובר רב, מייטיבי, קושיה מברייתא. לגבי פרה אדומה, שמגיעה לטהר טמאים. אחד מהדינים של הפרה האדומה, שלוקחים אותה כדי לטהר טמאים, זה שאסור שיעלה עליה עול. אסור, אסור שהיא תיסע שום מסע. אז אומרת הברייתא, מה היה הדין אם קשרה בעליה במוסרה, אם הבעלים של הפרה האדומה קשר אותה באפסר, וככה הוא רוצה לקחת אותה, להוליך אותה, היא עדיין קשרה. פרה, אם אתה שם עליה אפסר, זה לא נחשב מסע? הרי פרה לא צריכה שמירה בכלל. כל דבר שתשים עליה זה שמירה יתרה. אז אם כן זה מסע. אם שמירה יתרה לפי דעת רב זה מסוי, אז אם כן יוצא שהפרה האדומה הזאת, כשאתה תקשור עליה אפסר, זה יוצא שכן עלה עליה עול, איך זה מותר? ואיסר קלטך מסוי הוא, הרי התורה כותב לגבי פרה אדומה, אשר לא עלה עליה עול, אמר רחמנה, והפרה צריכה להיות פסולה לפרה אדומה. מתרץ את הגמרא על זה שלוש תירוצים, שלושה תירוצים. תירוץ ראשון אמר אביי, במוליכה מעיר לעיר. כאן, כשאתה רוצה לקחת את הפרה מעיר אחת לעיר אחרת, היא כבר לא כל כך ממושמת, כי היא רוצה לחזור למקום איפה שהיא רובצת בו. כאן צריך מוסרה בשביל לסחוב אותה, זה כבר לא נקרא מסעוי, כי זה שמירה רגילה, זה לא שמירה יתר. רבה אמר תירוץ שני, שאני פרה אדומה, אתה לא יכול לשמור אותה כמו שאר הפרות. דדמי היקרים, לכן צריך עליה שמירה יתרה, וזה לא נקרא מסעוי, זה השמירה, השמירה היתרה זאת השמירה הרגילה שלה. תירוץ שלישי, רבינה אמר, מדובר כאן בפרה אדומה, שהיא גם כן סוערת, במורדת, אולי הצבע משפיע עליה, ולכן היא צריכה שמירה יתרה. למדנו במשנה שהסוס, מה הדרך ששומרים אותו? לוקחים שר, זה מין רצועה מאור, שקושרים, שאליו מחובר טבעת מברזל. והסוס מותר שהוא יצא בשר, בשבת לרשות הרבים, כי זאת השמירה הרגילה שלו. וכל בעלי השר יוצאים בשר בשבת, ונמשכים בשר. שואלת הגמרא, יוצאים בשר ונמשכים בשר? מה יוצאים בשר ומה נמשכים? אמר רב הונא, יוצאים, הכוונה, או יוצאים כרוכים. גם אם כורכים את הסוס בשר ליופי, מותר. ומה הכוונה נמשכים בשר או נמשכים? גם כשנותנים את השר בשביל שאי אפשר למשוך את הסוס או את כל הבהמות שנמשכים בשר, גם ככה מותר לה לצאת ברשות הרבים בשבת. ושמואל אמר, יוצאין זה הכוונה נמשכין. זה לא שני דברים שונים, זה דבר אחד. אם הוא קושר את הסוס או את הבהמות שנמשכים בשר כדי לשמור ולמשוך אותם, אז מותר לה לצאת ככה לרשות הרבים. ואין יוצאים כרוכים. אבל אסור להם לצאת, אסור לסוס או שאר הבהמות שיוצאים בשר, אסור להם לצאת ככה סתם לנוי. אז אם כן יש לנו כאן מחלוקת, מה הדין של לצאת לנוי עם שר? לפי רב הונא זה מותר, ולפי שמואל זה אסור. במתנית התנא, הברייתא כותבת, יוצאין כרוכין להימשך. יוצאים בשר, דווקא אם הם כרוכים בצורה כזאת להימשך שיהיה אפשר למשוך אותם. איך כורכים את השר כדי שיהיה אפשר למשוך אותם עם השר? בדרך כלל, השר זה מין רצועה מאור שהיא ממש צמודה לצוואר של הסוס. ואי אפשר להשחיל את האצבעות כדי לקחת את הסוס. אבל אם הם קשורים כרוכים למשך, הכוונה שקצת עשו אותו רפוי, אז אפשר כן להכניס את האצבעות ולסחוב את הסוס, אז מותר לסוס ככה לצאת לרשות הרבים, כי זה בעצם יועד לשמירה. אמר רב יוסף, חזינה להולהגלה דבר רב הונה, אני ראיתי את העגלים מביתו של רב הונה, יוצאים באפסריהם כרוכים אפילו לנוי בשבת, כי לפי דעתו יוצאים כרוכים אפילו לנוי. קייאתא רב דימי, כשהוא הגיע אמר בשם רבי חנינא, מולאות של בית רבי, מולאות הכוונה פרידות של בית רבי, היו יוצאים באפסריהן בשבת. זאת אומרת שלפי רבי מותר לפרידה לצאת באפסר. לצאת איך? היא באה אלו. כרוכין לנוי או נמשכים דווקא לשמירה. תשמע, אפשר להוכיח שזה היה לנוי. דחיית הרב שמואל ברב יהודה אמר בשם רבי חנינה, סיפור שני, מולאות של בית רבי יוצאות באפסריהן כרוכין, כתוב מפורש כרוכין בשבת, כרוכין הכוונה לנוי. אז רואים מכאן שזה היה לנוי. הסיפור השני שהוא יותר מפורט מבאר את הסיפור הראשון. אמרו הרבנן כמי דרב אסי, הד רב שמואל בר יהודה לא צריכה. לא צריך את החידוש של רב שמואל בר יהודה, שהוא אומר שלפי דעתו של רבי, מותר שהפרידה תצא כרוכה באפסר. למה לא? מדי רב דימי נפקה. רק ממה שאמר רב דימי, מה אמר רב דימי? הוא האמרה הראשונה, כי את הרב דימי אמר רבי חנינה, מולאות של בית רבי יוצאים באפסריהם בשבת. אבל הוא לא אמר אם הם כרוכים לנוי או נמשכים לשמירה. אז איך היית יודע שזה הכוונה דווקא לנוי? אז הוא עושה כאן מהלך. אומר ככה, תראה, הרי יש אמרה שלישית של רבי, יש מאמר אחר בשם רבי. אז אומר ככה, די סלקא דעתך דרב דימי נמשכין כאמר. אתה רוצה להגיד שהחידוש של רב דימי היה שלפי רבי הפרידות יוצאות עם האפסר להימשך. זה לא צריך את החידוש של רב דימי בשביל זה. מדי רב יהודה אמר שמואל נפקא דאמר רב יהודה אמר שמואל. אפשר ללמוד את זה מדבריו של רב יהודה בשם שמואל שהוא אמר, מחליפים היו לפני רבי על המשנה, כמו שכבר ראינו, שכתוב שם שגמל יוצא באפסר, נעקה יוצאת בחתם. מה היה הדין הפוך? האם גמל יכול לצאת בחתם? האם נעקה יכולה לצאת באפסר? ואמר לפניו, לפני רבי, רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר בשם אביו רבי יוסי, כך אמר אבא, שימו לב, ארבע בהמות יוצאות באיזה סוג שמירה? באפסר. ומתוכם יש גם פרידה, הסוס והפרד, הגמל והחמור. לכאורה, רבי קיבל את דבריו של רבי יוסי, שהפרד יוצא באפסר. אז מה החידוש שרב דימי בא להגיד כאן אנחנו לא מבינים? שמה שמותר לפרד לצאת לפי דעת רבי באפסר, זה דברים מפורשים שאנחנו רואים שככה אמר לפניו רבי ישמעאל ורבי יוסי, ולכאורה הוא קיבל את זה, שמותר לפרד לצאת באפסר. אז מה חידש רב דימי? שלא סתם שמותר לו לצאת באפסר, אלא אפילו אם זה רק לנוי מותר לו, אז חייב להיות שרב דימי דיבר לנוי, ולא צריך להגיע לסיפור השני, שרב שמואל בר יהודה אמר שמולאות של בית רבי יוצאות באפסריהם כרוכים לנוי בשבת. לא צריכים להוסיף את האמרה הזאת בכלל, כי מעצם האמרה של רב דימי, האמרה הראשונה, כבר הם לומדים גם את התשובה לשאלה שזה דווקא, שזה אפילו כרוכים לנוי. אמר לו רב אסי, הצטריך לו, צריכים את העדות גם של רב דימי, גם את העדות של רב שמואל בר יהודה, בנוסף למה שאנחנו יודעים שהיו מחליפים לפני רבי, ואמר לפניו רבי ישמעאל ברבי יוסי, שכך אמר אבא, ארבע בהמות יוצאות עם אפסר, ואחד מהם זה הפרד שהפרידה יוצאת באפסר. בעצם יש לנו כאן שלוש עדויות על רבי. עדות ראשונה, שרבי ישמעאל ורבי יוסי אמר לפני רבי, שאביו אמר, אחת ארבע בהמות שיוצאות באפסר זה פרידה, ולכאורה נראה שרבי קיבל את זה. זאת אומרת שלכאורה רבי סובר שפרידה יוצאת באפסר. אחר כך יש את העדות של רב דימי, שהוא ראה במפורש, שהפרידות של בית רבי, הוא שמע מרבי חנינה, שהפרידות של בית רבי היו יוצאים באפסר בשבת. זאת אומרת שפרידות מותר להם לצאת באפסר, בעצם שני הדברים האלה הם לכאורה אותו דבר. ואחר כך יש את העדות השלישית שיוצאים כרוכים באפסר, שזה דבריו של רב שמואל בר יהודה. למה צריך את כל אחד מהעדויות האלה? דהי מדי רב יהודה נפקא. אם היינו לומדים את זה מהעדות שרב יהודה אמר בשם שמואל, העדות שרבי ישמעאל ורבי יוסי העיד לפני רבי, שאביו רבי יוסי אמר שאחת הבהמות שיוצאות באפסר זה הפרידה, עדיין לא היה מה שרבי ככה סובר. אבא אמינא אמר לפניו ולא קיבלה. אולי באמת רבי ישמעאל ורבי יוסי אמר לפניו את דבריו של אביו רבי יוסי בר חלפתא, שככה הוא אמר שהפרידה יוצאת באפסר, אבל אולי רבי לא קיבל את זה ממנו, אולי הוא לא הסכים. כמה שמלן דרב דימי שרבי נהג ככה למעשה, שהפרידות שלו יצאו באמת באפסר, שהוא קיבל את דבריו של רבי ישמעאל ורבי יוסי. והיא דרב דימי, אם היה לנו רק את האמרה של רב דימי, אז לא היינו יודעים על מה הוא התכוון שפרידותיו של רבי היו יוצאים עם אפסר, האם הם היו יוצאים רק כדי שישמרו עם האפסר או אפילו לנוי. ועיד הרב דימי, אבא אמין, אני מילה נמשכין, דווקא לשמירה, אבל כרוכין לא, לנוי לא. כמה שמלן דרב שמואל בר יהודה, שפרידות של רבי יצאו כרוכים לנוי, וגם את זה רבי יתיר. במשנה למדנו שסוס או שר בהמות שיוצאות בשר, שזאת רצועה מאור שכורכים סביב הצוואר, שמחובר אליה טבעת ממתכת, אז משנה אמרה, הוא מזין עליהן וטובלן במקומן. זאת אומרת שאם הטבעת נטמעה, אפשר לעזות את הטבעת באפר פרה אדומה, או לטבול את הטבעת כשהם עדיין נמצאים על גבי הסוס. ולא צריך להוציא אותו מהשר, מהרצועה, מהאור או על גבי הסוס, אפשר ככה לעזות וככה לטבול. ואת אם אתה מזה וטובל, סימן שזה קיבל טומאה, הטבעת הזאת. שואלת הגמרא, למימרא דבני קבולי טומאה נינו? מה, שר יכול לקבל בכלל טומאה? מה, הטבעת שנמצאת ברצועה מהאור של הבהמה, הטבעת הזאת יכולה לקבל טומאה? הרי יש כלל שטבעת, שזה תכשיט, או כלי. אז אם זה תכשיט או כלי שמקשט או משמש את האדם, אז זה מקבל טומאה, זה נקרא כלי. אבל אם זה משרת ומקשט את הבהמה, זה לא נקרא כלי, זה לא נקרא תכשיט, זה לא מקבל טומאה. לומדים את זה לגבי שהיה ניצחון של עם ישראל כשהם היו במדבר, מלחמת מדיין, והם היו צריכים שם לתאר את כל הכלים שהם בזזו במלחמה, אז אחד מהכלים כתוב שם כל מיני תכשיטים, הצעדה, צמיד, טבעת, כתוב שם, התחתו, אתם משביכם, אז רואים שתכשיטים מקבלים טומאה, אבל זה דווקא תכשיטים שמשמשים את האדם, ולא תכשיטים של בהמה. ומזה מגיעה המשנה במסכת כלים שאומרת, טבעת של אדם טמאה מקבלת טומאה, וטבעת של בהמה, וכן טבעת של כלים, טבעת של בהמה, זה כמו שאנחנו מדברים פה לגבי סוס, ששמים לו טבעת בשר, או טבעת של כלים שעושים ידית לכלי, ושאר כל הטבעות, כמו הטבעות שעושים לדלתות, כל אלה, אם נטמע כלי, או נטמע דלת, אז ודאי שגם הטבעת נטמעת, ככה רש"י מדגיש, אבל אם אתה מדבר רק על הטבעת עצמה, שהיא לא טבעת של אדם, תאורות לא מקבלות טומאה, אז אם הם לא מקבלות טומאה, מה צריך לעזות עליהם של תאר אותם, או לטבול אותם במקומם, הם לא מקבלות טומאה בכלל. אמר רבי יצחק, אתה יודע איך הם נטמעו? בבאים מנויי אדם לנוי בהמה. האדם הזה היה לו תכשיט, וזה נטמע. ובנוסף לזה שזה נטמע, האדם הזה כבר קנה תכשיט אחר, או שהתכשיט הזה כבר לא כל כך מוצא חן בעיניו, הוא החליט לתת את התכשיט הזה לבהמה. והיא עדיין טמאה, הטבעת הזאת. ולכן צריך לתאר את זה, ועל זה אומרת המשנה, שאפשר לתאר את זה על גבי הבהמה עצמה. תירוץ שני, ורב יוסף אמר, הואיל ואדם מושך בהם את הבהמה. הרי בעצם הטבעת הזאת נמצאת על גבי השאר של הסוס, ומחברים לזה רצועה, והאדם מושך. אז הטבעת הזאת, בזכותה האדם יכול למשוך את הבהמה. אז אני אקרא כלי של האדם, כלי של האדם כן מקבל טומאה. ומה הראיה שכלי שאדם עם זה מוליך את הבהמה, זה נקרא שזה משמש את האדם, ולכן זה נקרא כלי שמקבל טומאה. מילו טניה, ברייטה. מקל של בהמה של מתכת. מקל שמיועד להנהיג עם זה בהמה, שזה עשוי ממתכת. מקבל טומאה. מה הטעם? למה זה מקבל טומאה? זה הרי כלי של בהמה. הועיל והאדם רודה בהם, ומוליך עם זה את הבהמה. אז אני חושב תשמי של האדם. אחי נמי, הועיל והאדם מושך בהם. גם הטבעת של השר, אלו היות ואדם מושך את הבהמה עם הטבעת הזאת, זה נקרא כלי תשמי של האדם, וזה כן מקבל טומאה. שואלת הגמרא שאלה מאוד פרקטית. במשנה למדנו שאם הטבעת נטמעה, אפשר להכניס את הסוס לתוך המקווה, וככה לטבול את הטבעת הזאת של השאר. וטובלם במקומה. שואלת הגמרא, הרי זה השאר והטבעת, אפילו הטבעת שנמצאת על השאר, זה דחוק מאוד. זה ממש מחובר אדוק. ואז איך אפשר לטבול את זה כשזה מחובר לבהמה? והיא ככה ציצה. אמר רבי עמי, דובר פה בשריטחן. לקח פטיש והיכה על הטבעת עד שהשתחרר המקום של השר, איפה שהטבעת נכנסת, ואז יוצא שזה רפוי, ואז זה לא נחשב חציצה. אומרת הגמרא, תראה איזה עומק. למה רבי עמי, שהוא מתרץ, איך אפשר לטבול את הטבעת שלא יהיה פה חציצה, על ידי זה שמקים את הטבעת, ואז זה נהיה רפוי, המקום שאיפה שהוא מחובר לשער. אולי נאמר, כי רב יוסף סביר עלי, שהוא סובר שהשער מקבל טומאה, גם אם זה לא היה אף פעם נוי של אדם. מה הקשר? דהי כרבי יצחק דאמר, שמדובר כאן, איך הטבעת מקבלת בכלל טומאה? כי זה היה פעם שייך לאדם, ואז זה נטמא, ואחר כך הוא העביר את זה לבהמה. בבאים מנוי אדם לנוי בהמה. אבל סתם שר שמיועד לבהמה לא מקבל טומאה. אז אם כן, רגע, בסדר. בוא נגיד, זה היה של אדם, הטבעת הזו. בסדר? וזה נטמא. אחר כך הוא העביר את זה לבהמה. וזה עדיין טמא, הוא צריך לתאר את זה. אז מה הוא עושה? הוא לוקח פטיש, קורנס, ומכה את הטבעת. כיוון דריתחן, ברגע שהוא היכה אותו בפטיש, עבד בו מעשה. הרי הוא שינה את הטבעת. הוא פשוט כימת אותו, הוא היכה בו בקורנס, הוא עשה בו שינוי מעשה. ואם כן, אתה יודע מה המשמעות של זה שיש פה שינוי מעשה בטבעת הזאת עכשיו, אחרי שזה הגיע לידי הבהמה? זה הפך את הטבעת הזאת, שהיא כבר לא תקבל טומאה יותר, היא לא תהיה טמאה יותר כמו טבעת של אדם. עבד בו מעשה, הוא פרחה לטומאה מן היו. גם אם זה היה טמא עד עכשיו, כי זה היה תכשיט של אדם, ברגע שזה הפך להיות תכשיט של בהמה, זה עדיין נשאר טמא. למה? כי מה בעצם קרה פה? מחשבה. בן אדם עד עכשיו חשב זה תכשיט של אדם, ועכשיו הוא חשב לא, מעכשיו זה יהיה תכשיט של בהמה, אז זה נשאר עדיין בטומאתו. אבל ברגע שעשו כאן שינוי מעשה, שלקחו את הטבעת והתחילו להקות בה בקורנס וריתחו אותה, באותו רגע היה פה שינוי מעשה, זה כבר, אין פה כבר יותר טומאה. הנה, תראה. דתנן משנה, כל הכלים, יש לך למשל איזשהו חתיכת אור. זה לא מקבל טומאה, כי זה לא כלי. אבל מה יהיה אם הבעלים חשב, תשמע, חתיכת אור הזאת היא מצוינת, אני הולך לשים אותה על הרצפה, והיא תשמש לי בתור משטח של מיטה, או משטח של שולחן. הוא שם את זה על מסגרת, זה יהיה שולחן. באותו רגע יורדים לידי תומתם, על ידי מה? במחשבה. עצם המחשבה שבן אדם לקח חתיכת אור, הוא החליט שזה הולך להיות שולחן מעכשיו, הוא הולך להשתמש עם זה כשולחן, עצם המחשבה לבד, הכלי הזה מקבל מעכשיו טומאה. אבל ברגע שהוא כבר קיבל תורת כלי, אין עולין מתומתם. גם אם הבן אדם החליט בסוף, טוב, אתה יודע מה, זה לא היה נוח לי השולחן הזה, אני לא רוצה את זה בתור שולחן, אני רוצה להשתמש עם זה, יש לי מפעל של כלים מאור, אני אהפוך את זה לאיזשהו כלי מאור. יעשה מזה איזשהו שעון יפה, מסגרת יפה. נו, אז עכשיו זה כבר לא כלי. זה נשאר עם תורת כלי. אין עולים מתומתם. אפילו אחרי שבן אדם החליט טוב, זה כבר לא יהיה שולחן יותר. לא, זה לא מספיק שבן אדם החליט ככה. אלא בשינוי מעשה, הוא לוקח עכשיו כלי, ומתחיל לעבוד עם החתיכת אור הזאת, ומשנה אותה, אז ברגע שזה כבר לא שולחן, זה כבר לא ראוי גם להיות מיטה, אז זה הופך, זה חוזר חזרה שהוא לא מקבל יותר תומה. עכשיו כאן, היה לי את הבת שהייתה מיועדת לאדם, היא קיבלה תומה. אז היא יכלה לקבל תומה. ברגע שהעברתי אותה לבימה, היא עדיין תמיה. ברגע שריתחתי אותה, והיא מיועדת לבימה, עכשיו כשהיא מרותכת, כבר לא מיועדת לאדם, מיועדת רק לבימה עכשיו. וזה בשינוי מעשה. אז אם כן צריך לרדת ממנו התומה, איך הוא עדיין נשאר בתומתו, מה בכלל צריך לטבול אותו? עצם זה שאתה מרתך אותו כדי לעשות אותו רפוי, כדי שלא יהיה חציצה, אתה כבר לא צריך לטבול אותו, אתה כבר את שכה עשית, הוא כבר אין לו תומה יותר. כי הוא נחשב עכשיו את הבעת של בהימה, ששינית אותה במעשה לצורך בהימה, וזה כבר יורד מדי תומתו, עולה מתומתו. אז אם כן, זה העומק האדיר כאן. זה שבעצם רבי עמי מתארץ, שאיך לא יהיה חציצה בשר יתחן, כי הוא עיקה בקורנס על גבי הטבעת. נו, אז מה יש לו לטבול את זה עכשיו? כנראה שרבי עמי סובר כמו דעת רב יוסף, שגם אם זה טבעת, שלא הייתה אף פעם של בן אדם, אבל עצם זה שהאדם סוחב את הבהמה דרך הטבעת הזאת, זה נקרא כלי שהוא לצורך אדם, ולכן זה מקבל טומאה. ולכן אפילו אחרי שריתחן, וזה כבר מיועד רק לבהמה, מה אכפת לי? אבל זה משמש הרי את האדם, כי האדם נושא את הסוס על ידי זה שהוא משתמש עם אותו טבעת, ולכן זה מקבל טומאה גם אחרי שריתחן. אומרת הגמרא לו, זה לא ראיה. יכול להיות שרבי עמי סובר גם כמו רבי יצחק. אבל מה? יכול להיות שזה שהוא אומר את התירוץ הזה שמדובר שריתחן, אין לו שום פחד בזה שהרי כל מה שבעצם תירצנו, איך זה בכלל קיבל תומה, זה בגלל שזה היה נוי אדם בהתחלה? נו, עכשיו שריתחן זה כבר הפך להיות נוי בהמה בצורה מוצערת וכבר ירד מזה תומה? לא. יכול להיות שרבי עמי סבר לה כרבי יהודה דאמר, מעשה שנעשה בשביל לתקן את הכלי לאו מעשהו. זה לא נקרא שינוי מעשה, זה לא מבטל אותו. אני בסך הכל מה שעשיתי, שריתחתי את הטבעת בשביל לתקן אותו, כדי שנוכל לתאר אותו במקווה ולא יהיה חציצה. נתניה רבי יהודה אומר, לא אמרו שינוי מעשה שהוא מעלה מדי תומה, אם הוא עושה את המעשה הזה לתקן, אלא כשהוא עושה את המעשה לקלקל. כאן כשהוא עשה את הריתוך הזה, כדי שזה ראוי לבהמה, זה לא נקרא לקלקל, אלא זה נקרא לתקן. לכן גם אם רבי עמי יסבור, שמדובר פה בטבעת שהייתה פעם מיועדת לאדם, ועכשיו ידעו אותה לבימה, גם אם רתחו אותה עכשיו, זה לא עולה מתומתו, זה נשאר עדיין בתומה שלו, וצריך לטבול אותו עדיין. מרם מביאה תירוץ נוסף לשאלה, הרי ברגע שאתה טובל את הטבעת של השר, זה חציצה. זאת אומרת, הגמרא, למה זה חציצה? כי זה הדוק. במתנית התנאי, הברייתא מביאה שמדובר פה במחוללין, שהטבעות רחבות, יש חלל בין השר לטבעת, ולכן אין חציצה. זה לא הדוק. מביאה הגמרא ברייתא, שאל תלמיד אחד מגליל העליון את רבי אליעזר. אומר, אתה יודע, שמעתי שחולקין, יש חילוק הלכתי בין טבעת לטבעת. יש הבדל בין טבעת אחת לטבעת אחרת. אני יודע שיש הבדל הלכתי בזה, ואני לא יודע לגבי מה. אמר לו, שמה לא שמעת אלא לעניין שבת. לא יכול להיות הבדל בין טבעת לטבעת, הלכתי, אלא בעניין הלכות שבת. אבל, דהי לעניין תומעה, דה ודה אחת היא, חדה היא. שני סוגי הטבעות זה אותו דבר. לעניין שבת יש הבדל. כתוב בהמשך המסכת, טבעת שיש עליה חותמת, אם אישה מטלטלת את זה, חייבת חטאת. טבעת שאין עליה חותמת, לא יהיה חיוב חטאת. נראה את זה לגבי, בהמשך המסכת, לגבי מטלטל, רשות הרבים וכו'. במה אישה יוצאת, במה אישה אינה יוצאת. לעניין שבת יש הבדל. טבעת עם חותמת לטבעת בלי חותמת. לעניין תומה אין הבדל. שניהם אותו דבר, שניהם שווים. זאת אומרת, אם זה טבעת של אדם, זה מקבל תומה. שואלת הגמרא, למה אין הבדל לעניין תומעה בין שתי סוגי טבעות ודאי שיש הבדל לכאורה. ולעניין תומת דה ודה אחת היא, וכי אין הבדל בין שתי סוגי טבעות לעניין תומה, הנה תראה הבדל. ואתנן, למדנו משנה, טבעת אדם טמאה, וטבעת בהמה וכלים, ושאר כל הטבעות טהורות. זה היה סוף העמוד הקודם, המילה הראשונה בעמוד שלנו. כתוב מפורש, טבעת של בהמה טהורה, טבעת של אדם טמאה. אז מה אתה אומר שאין הבדל בין טבעות? אומרת הגמרא, קיקה אמר לאי עונה, ממה שרבי אליעזר אמר לאותו תלמיד מגליל, שאין הבדל בין שתי טבעות, הכוונה, דאדם כאמר לי, שתי טבעות של אדם, אין הבדל לעניין טומאה. שואלת הגמרא, ודאדם דא ודא אחת, אחת היא, וכי כל הטבעות של האדם שווים, אין הבדל לעניין טומאה ביניהם? והתניא, טבעת שהתקינה לחגור במותניו, שזה יהיה האבזם של החגורה שלו, לסגור עם זה את החגורה, ולקשר בה בין כתפיו. פעם כשהיו באים לעשות מלאכה ולא רצו ששרבולים כל רגע יפלו לתוך הדברים המאוסים ולתוך מה שהם עובדים, לא יסתבך להם שם בכל העבודה, אז לא היה מספיק להפשיל שרבולים, היו קושרים את השרבולים ללמעלה, אז היו שמים כזה מין טבעת מאחורה. אז זה באמת לא מקבל טומאה. תאורה. ולא אמרו טבעת של אדם שהיא טמאה, אלא של אצבע בלבד. אז אתה רואה שיש כן הבדל בין שתי טבעות של אדם, טבעת של חגורה, של לקשר בה את השרבולים, זה אנחנו אומרים שהוא לא מקבל טומאה, וטבעת של האצבע כן מקבל טומאה. אז יש הבדל בין שתי טבעות, למה אומר של עניין טומאה אין הבדל? עונה הגמרא, כי כאמר לי אי ונמי, מה שרבי אליעזר אמר לאותו תלמיד בגליל, שאין הבדל בין שתי טבעות של אדם, הכוונה שתי טבעות של אדם, דאצבע כאמר לי, שהוא עונד אותם באצבעו, זה אין הבדל. שואלת הגמרא, אין הבדל לעניין טומאה, ודאצבע דה ודה אחת, אחת היא? ודאי שיש הבדל, ואתנן המשנה אומרת, יש הטבעות עם החותמת, אז לפעמים את הטבעת עצמה עשו ממתכת, ואת החותם עשו מסוג עץ שנקרא אלמוג, שזה רך, שעם זה היו יכולים לעשות חותמת. ולפעמים היו עושים הפוך, את הטבעת עצמה היו עושים מאלמוג, ואת החותמת ממתכת. אז ככה, אם הטבעת של מתכת וחותמה של העץ אלמוג טמאה, למה? כי יש כלל שעץ, אם אין לו בית קיבול, הוא לא נחשב כלי שמקבל טומאה. פשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה. אם זה פשוט ואין לו בית קיבול, הוא לא מקבל טומאה. אבל פשוטי כלי מתכות, גם אם כלי מתכת אין לו בית קיבול, כמו טבעת שאין לה בית קיבול, היא כן מקבלת טומאה. לכן, מכיוון שהטבעת שאין בה בית קיבול, אבל היא ממתכת, אז הטבעת מקבלת טומאה. כי העיקר פה זה הטבעת. אבל אם זה הפוך, אם הטבעת עצמה היא של אלמוג, עץ אלמוג, וחותמה של מתכת, תאורה. כי עיקר הטבעת זה מאלמוג, זה עץ, וזה לא עץ עם בית קיבול, אלא זה פשוט תיק לעץ, וזה לא מקבל טומאה. אז רואים שיש כן הבדל בין שתי סוגי טבעות לעניין טומאה, אפילו של אדם, אפילו שהוא שם באצבע, תלוי ממה מיוצר עצם הטבעת, וממה מיוצר החותמת שלו. עונה הגמרא, כי כאמר לי, איו נמי, כולה של מתכת כאמר לי. הוא דבר דווקא על טבעות שעשויים ממתכת. טבעות של אדם שהוא עונד אותם באצבע, בזה באמת אין הבדל לעניין טומאה, רק לעניין שבת, שאם יש חותם, אז אם מוצאים את זה לרשות הרבים חייב חטאת, אם אין חותם, פטור מחטאת. ממשיכה הברייתא ועוד שאל, שאלה שנייה שאל אותו תלמיד מהגליל את רבי אליעזר. שמעתי שחולקין בין מחת למחת, יש הבדל בין שני סוגי מחתים. הבדל הלכתי כמובן, ואני לא יודע לגבי איזה עניין. אז גם פה אמר לי, שמה לא שמעת אלא לעניין שבת. שם יש הבדל. כי מחת, אם יש את הנקב בראש המחת שבו מכניסים את החוט, אז אם אדם הוציא את זה בשבת לרשות הרבים, הוא חייב חטאת, הוא הוציא כלי לרשות הרבים. אבל אם אין את הנקב, אז זה נחשב תכשיט, אין חיוב חטאת למי שמוציא את זה לרשות הרבים. זה מובן, אם תגיד לעניין שבת. זה הדבר היחיד שיכול להיות. דהי לעניין טומאה, אם תאמר שהמשמעות היא לעניין כלי לגבי טומאה, אם יש שתי סוגי מחתים, שני סוגי מחתים, מחת אחד מקבל טומאה ומחת אחר אינו מקבל טומאה, לא, דה ודה אחת היא, שני סוגי המחתים, אותו דין יש להם. שואלת הגמרא, מה אין הבדל בין שני סוגי מחתים לעניין טומאה? ולעניין טומאה דה ודה אחת היא, והתנן המשנה אומרת, מחת, יש לה מחת, שתי קצוות, קצה אחד זה החור ששם מכניסים את החוט, והקצה השני זה החוד שאיתו מכניסים את המחת לתוך הבד. שניטל חורה או הוקצה אחד מהם, תאורה. אז אתה רואה שיש הבדל בין שני סוגי מחתים. אם הוא שלם עם החור ועם החוד, מקבל תומה. אם אחד חסר, לא מקבל תומה. תרץ את הגמרא שרבי אליעזר לא דיבר על מחת שבור, כי כאמר לי בשלמה. שואלת הגמרא, גם בשלמה יש הבדל בין שני סוגי מחתים. ובשלמה דה ודה אחת היא שניהם אותו דבר. ואתנן, מחת שהעלתה חלודה. אם החלודה היא כל כך עבה, מעכב את התפירה, אי אפשר יותר לתפור עם המחת הזאת, אז המחת כבר לא נחשבת כלי, והיא תאורה, היא לא מקבלת תומה. ואם לאו, אם אפשר לתפור עם החלודה, תמאה, זה עדיין ראוי, וזה נחשב כלי, וזה מקבל תומה. אמרי דבר רבי ינאי, והוא שרישומה ניכר, שאתה עדיין רואה את הצבע המקורי של המחת, אבל אם לא רואים את המחת מרוב חלודה, אז היא כבר לא מקבל יותר תומה. אז רואים פה כאן שבשני מחתים שלמים, גם יש הבדל לעניין תומעה, אם יש בו חלודה, הרבה חלודה, או אין. ותרץ את הגמרא, כי כאמר לי, מה שרבי אליעזר אמר לאותו תלמיד, שלעניין תומעה אין הבדל בין שני סוגי מחתים, זה הכוונה כמובן שהמחת היא שלמה, ובנוסף לזה, בשיפה כאמר לי, שהוא משויף בלי חלודה. שואלת הגמרא, ובשיפה דה ודה אחתי? מה לעניין, מחת שלמה משויפת, אין הבדל בין שני סוגי מחתים? והתניא ברייתא. מחת בין נקובה, בין אם זה מחת שמיועדת לתפירה ולכן היא נקובה, בין אינה נקובה, מחת שלמה, רק שאין בה נקב כי מיועדת לתכשיט, ולכן היא לא נקובה. אז לעניין מוקצה, מותר לטלטלה. לא שמותר להוציא אותה לרשות הרבים. אסור. טלטלטל אותה בתור מוקצה, בתוך רשות היחיד, בשבת. ולא אמרינן שיש הבדל בין מחת נקובה לבין מחת שאינה נקובה, אלא לעניין תומעה בלבד. אז רואים שלעניין תומעה יש הבדל, שמחת שאין בה נקב, שמיועדת לתכשיט, לא מקבלת תומעה. רק מחת שיש בה נקב, שמיועדת לתפירה, רק היא מקבלת תומעה. אז רואים שלמרות ששני המחתים הם שלמים, לא כמו שדיברנו קודם, שיש מחת שנשבר לו, ניטל המקום של הנקב, אלא פה יש מחת שהוא שלם בלי נקב, כי הוא לא מיועד להיות עם נקב, ובכל זאת יש הבדל בין שני סוגי מחתים. אתה רואה שמחת עם נקב מקבל תומה, בלי נקב לא מקבל תומה. מתרץ את הגמרא, לא מדובר כאן שהמחת שאין בה נקב היא מיועדת לתכשיט, אלא התרגמה הבאה עליבא דרבה, הבאה התרגם את הבית הזאת לפי דברי רבה, מדובר פה בגלמי, הכוונה מחתים שמייעדים אותם לתפירה. למה אין להם נקב? כי הם עדיין, מלשון גולם, הם עדיין חומר גולמי. עדיין לא עשו בהם את הנקב. ומכיוון שלא נגמרה מלאכתם, אז יש כלל שכלי עד שלא נגמרה מלאכתו, לא מקבל עדיין תומת כלים. ולכן, אם אין נקב, הוא לא מקבל תומת כלים. אבל, לעומת זאת, רבי אליעזר שאמר שאין הבדל בין שני סוגי מחתים, הכוונה דווקא, מחתים כאלה, שהוא לא מתכוון לנקב אותם. אז בין אם המחת מנוקב, בין אם הוא לא מנוקב, כי הוא מעוניין להשתמש במחת הזה לתכשיט, שניהם מקבלים תומה באופן שווה. ועל זה הוא אומר לו, אם אתה מצאת שיש הבדל בין שני סוגי מחתים, זה לא לעניין תומה, כי לעניין תומה באמת אין הבדל. כל ההבדל הוא רק לעניין שבת, שמחת נקובה, אדם מוציא אותה לרשות הרבים, הוא יהיה חייב חטאת. מחת שאינה נקובה, אם הוא מוציא אותה לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב חטאת. ועד כאן דף נון ב'.